אז נעסוק בחטא העגל. כדי להבין את חטא העגל, ננסה, נארגן לנו שלושה כלים שיעזרו לנו להבין את חטא העגל. אחד, נתבונן בפרשייה עצמה, כפי שהיא כתובה בספר שמות, פרשה שלנו, ונוכל גם להבין את חטא העגל על רקע חטא העגל המתמשך בתנ"ך. איפה חטא העגל ממשיך בתנ"ך? בעגלים שעשה ירובעם בנבט, כי אין ספק שירובעם היה תלמיד של אנשים שבנו את העגל. ועוד כלי שלישי כדי להבין את חטא העגל, זה לראות מה היה העונש. כי יש כלל שבדרך כלל העונש שמופיע בתנ"ך הוא ביטוי, הוא איזה הד לחטא עצמו. זאת אומרת, בבחינת בדרך שבה האדם הולך, בעצם מוליכים אותו. אז יכול להיות שנוכל להבין משהו מהעונש על חטא העגל, אם נמצא בכלל עונש, כי זה מאוד מסובך, אז יכול להיות שמזה נוכל להבין משהו על חטא העגל. כי אנחנו רוצים להבין את חטא העגל, כי אנחנו מבינים שחטא העגל הוא חטא שנמצא עמוק בתשתית של עם ישראל. יש לנו שני חטאים בדור המדבר גדולים. יש כל מיני חטאים, אבל יש חטא העגל וחטא המרגלים. יש ביניהם הקבלה מאוד מדויקת, 40 יום שמשה עולה להר ו-40 יום שמרגלים עולים להר של ארץ ישראל, ציפייה לבואם של המרגלים כמו הציפייה לבואה של משה, מידות הרחמים שמשתמשים בתפילות על החטאים האלה. יש הרבה הקבלה, הקבלה ברורה וידועה. אז אפשר גם כן להבין הרבה על חטא העגל מתוך ההשוואה לחטא המרגלים. טוב, אז בואו נתחיל בואו נתחיל קודם כל בפרשייה עצמה. אני קורא את הפסוקים. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות היהדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו לוחות בסיום עמידתו בהר, בסיום 40 יום. ופתאום הפרשה עוזבת את משה, והמצלמה של המקרא מצלמת את המצב למטה ומרגיל אותה. ויהר העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקרא אל העם על אהרון, ואמרו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהי אלו. ויאמר עליהם אהרון פרקו בזמי הזהב וכולי, והביאו אליי, והתפרקו העם את נזמי הזהב, והביאו אל אהרון. ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, חרת זה מין נזמל כזה, אז יצר אותו, כלומר הוא צר ממנו צורה, ויעשהו עגל מסכה, עגל מסכה, מסכה לא מלשון פורים, מסכה של פורים, אלא מסכה הכוונה ממתכת, עגל מתכתי, כלומר הוא התיך את הזהב ויצר בחרת צורה של עגל, ואמרו אלה אלוהיך ישראל שהעלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ואבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני יוד כבבקה מחר. וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. כאשר אנחנו מתבוננים על מה שקרה פה, אנחנו מגלים שבעצם אהרון ביחד עם עם ישראל בונה מקדש. הרי יש לנו כאן ממש מבנה מקדשי. ויש כאן שלושה אלמנטים למקדש הזה. אלמנט אחד זה התרומה של העם. אהרון אומר להם, אתם זוכרים שבתחילת פרשת תרומה נאמר, מעת כולי שהתבנה לבוא תיקחו תרומתי, זאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. אז גם פה אהרון אומר מעולה, תביאו זהב מהאנשים, מהבנים, מהבנות, הם מביאים זהב. אמנם יש כאן איזשהו שינוי, מביאים זהב שלהם אולי, הם מביאים. אלמנט שני, יש כאן דמות מזהב שהיא מבטאת איזה משהו, כמו הקרובים. כמו שבמשכן פגשנו בפרשת תרומה, ועשית כפורת, זהב טהור, ושניים קרובים, אז מזהב. אז גם כן פה, אהרון בונה איזושהי דמות מוזהבת, דמות זהבית. זה מאוד מזכיר, כי כמו שמתארים כאן, שזה דמות ממתכת זהב, על ידי שמתיחים, הופכים אותה לאיזשהו, גם שם מאוד מודגש, מקשה תעשה אותה, מן הכפורת יהיו הקרובים, שבעצם צריך לעצב את זה עם חרת, גם שם וגם פה. המקדש בנוי באופן שיש דמות מזהב, שמבטאת איזה משהו, ומולה וכנגדה נמצא המזבח. הרי יש לנו שני מוקדים במקדש. מוקד אחד, זה קודש הקודשים, מה שיש שם, הדמויות האלה של הקרובים, כל מה שיש שם, ובמקביל, במקום כנגדו, לפני קודש הקודשים, יש את המקום של הקודש הקודשים זה כאילו מקומו של אלוקים, כן? אבל איך אתה מתקרב לאלוקים? דרך החצר, העזרה, דרך שם יש מזבח, שם אתה מקריב את עצמך, כלומר אתה נותן את עצמך, וגם פה, אז אחרי שנוצרת הצורה הזאת, והם מגדירים שכאן בעצם שרויה רוחו של אלוהיך ישראל, הרי ברור שהם נאמרו אלה אלוהיך ישראל, כמו שהם ילדים בגן, וחשבנו שאיך הם אנשים טיפשים, אומרים על העגל אלה אלוהיך ישראל. הרי אתם מבינים שהם ברור שהם נאמרו טיפשים, נאמרו אלה אלוהיך ישראל, שלום, זה אלוהים שלך. הכוונה, כמו שאתה מסתכל על ספר תורה, ואתה אומר, הנה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה אלוהי. זאת אומרת, זה נושא את הדמות, זה בעצם מרכבה בדמותו של אלוקים. אלה אלוהיך ישראל. ו...
זה לא תחליף לקרובים?
זה תחליף לקרובים, גם הקרובים, זה מה שאני אומר. זה תחליף לקרובים. הם לא ידעו על הקרובים, אבל הכוונה היא זה כמו הקרובים, זה מה שאמרתי. שאלת, אבל מה ששאלת זה מה שאמרתי.
אבל לא, הם כן התכוונו להחליף אלוהים.
כנראה. אז היית צריך לשאול אותי אם זה לא תחליף לאלוהים.
מה זה?
אז היית צריך לשאול אותי בשאלה שלך, האם זה לא תחליף לאלוהים.
כן, לא, הכוונה היא שהם לא הפכו מאנשים מאמינים לעובדי פסלים, אלא מאלוהים שהביטוי הגשמי שלו לכאורה בעיניים שלנו זה קרובים, לאלוהים אחרים שהביטוי הגשמי שלו זה...
בדיוק.
כלומר, זה לא רק להחליף את הפסל, זה גם ממש להחליף את אלוהים. פשוט, לא שהאמונה שלהם זה שהעגל זה אלוהים, אלא אלוהים בדמות קרובים ואלוהים בדמות עגל, משהו אחר.
כן, זה כנראה משהו אחר, כמו שאתה אומר, אבל אני רק מדגיש... שאלה אלוהיך ישראל זה כמובן לא הכוונה הכוונה זה דמות שמשקפת לנו את אלוהי ישראל ודרך הדמות הזאת אנחנו מצביעים על אלוהי ישראל
דווקא שהוציא אותה מארץ מצרים
כי אותו הכרנו הדמות שהוציא אותנו מצרים אבל היא אחרי משתקפת לנו דרך העגל שאהרון בנה לנו
אז קום עשה לנו אלוהים זה רק תיצור משהו חדש, אבל אותו ז'אנר, אותו אלוהים?
מה זה חדש? הם לא יודעים מה היה
עדיין. הם יודעים.
לא היה עדיין קוראים.
הם לא יודעים שעשה להם ניסים במצרים, הם לא שמדובר באל.
הם לא התגלו, רוצים משהו מוחשי, כאילו, זה...
תכף נבין זה יותר טוב. ואז כתוב שאהרון בונה מזבח לפניו, לפני העגל, ממש כמו... ממש כמו במשכן. אני קופץ לרגע אחד לספר מלכים, כמו שאמרנו. בספר מלכים, כן, מלכים א', נקריא לכם, לא צריכים לראה. ספר מלכים א', אז במרידה של
באיזה
פרק? פרק י"ב. אז כתוב בפרק י"ב פסוק אני קורא לכם כמה פסוקים. פרק י"ב פסוק כ"ו: ויאמר ירבעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים. ושב לב העם הזה אל אדוניהם לרחבעם מלך יהודה, והרגוני, ושבו לרחבעם מלך יהודה. ויבעץ המלך. ויעש, כן, אז מה החשש של ירבעם? שעם ישראל יעלה לירושלים. זאת אומרת, מה שעכשיו הולך להקים זה אלטרנטיבה לירושלים. זאת אומרת, זה ממש מזכיר לי את האלטרנטיבה למשכן שעוד לא יודעים עליו. כן? אז עכשיו הוא בונה אלטרנטיבה לירושלים. ויבעץ המלך ויעש שני עגלי זהב. ויאמר עליהם רב לכם מעלות ירושלים. הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וישם את האחד בבית אל, והוא מה שמעניין אותנו, ואת האחד בן הזוג נתן בדן.
הוא נשען על הזיכרון הקולקטיבי, כלומר הוא לא יצר אפילו דמות חדשה.
נכון.
אותו עגל.
ירבעם הוא תלמיד של מעשה העגל. הוא מתייחס אליו ברצינות. מכאן אתה מבין שזה לא היה איזושהי המצאה. היה שם איזשהו שורש מאוד אמיתי. כי הרי יש להם את הזיכרון הקולקטיבי גם שזה חטא. אלא כנראה שאנחנו, לומדי התנ"ך, תחסים על זה כחטא, אבל בעם ישראל זה עוד היה פשוט לגמרי. כן? אז הוא ממש... בעצם הוא ממשיך את חטא העגל. אוקיי?
הם תפסו את העגל כחטא או את, או את הציחוק ואת האי אמונה במשה ובלוחות כחטא? כלומר, יכול להיות שאחרי חטא העגל העם עדיין תפס את העגל כדמות רלוונטית.
ומה שאתה אומר עכשיו, זה מתחזק לאור זה שביום מן הימים זה מתעורר מחדש, בדיוק. ואז מה שרציתי להראות, ויעש, פסוק למד א', באותו פרק, ויעש את בית במות. ויעש כהנים מקצות העם שאולי הוא בלי לוי. ויעס את בית במות. מה זה בית במות? זאת אומרת שהיה עגל בבית אל ובגבעות מסביב היה מזבחות. זאת אומרת היה אתר פולחני שנקרא מקדש בית אל. המקדש הזה הוא היה מקדש חשוף כזה, זאת אומרת, היה דמות של עגל, ולפניו היה כמה מזבחות שקראו להם בית במות. אז אנחנו בעצם רואים פה שלושה מקדשים. מקדש אחד זה המשכן, שעליו למדנו בפרשת תרומה. משה רבנו, בשיעור הקודם, אני מוכרח להגיד שלוקחה ברור, אז דיברתי על המקדש שבעצם משה רבנו בראש הר סיני, כאשר הוא נמצא שם 40 יום, אז לפי פשוטו של מקרא, מה משה רבנו עושה ב-40 על ההר? הוא עוסק בלימוד סודות מקדש למעלה. והקדוש ברוך הוא מצווה אותו להעביר אותו למטה. זה מקדש אחד. במקדש הזה יש קודש הקודשים עם קרובים, ולפני המקדש יש חצר עם מזבח. ובית המקדש הזה בנוי מתרומות של עם ישראל. למטה נבנית אלטרנטיבה, מקדש העגל, המקדש השני, המקדש השלישי, לא קשור על עם ישראל. המקדש השני, זה אלטרנטיבה של האחת של דור המדבר, ואנחנו רואים שדור שירבעם בונה את העגל פעם שנייה. אני חייב להגיד לכם משהו. המקדש של העגל בבית אל היה מקדש ארוך ימים. לא כמו מקדש העגל במדבר שהיה יום אחד, אלא מקדש העגל בבית אל, כמה שנים מחזיק מעמד? איזה 350 שנה, מימי ירובעם ועד יאשיהו, אפשר להגיד אותו, המלך האחרון, אפשר להגיד, לבית דוד.
עוד עוד?
מה?
עוד עוד? כמה זמן?
350 שנה, בבקשה. זאת אומרת, לאורך כל, כמעט לאורך כל ימי בית המקדש הראשון, יש את מקדש העגל.
וזה פחות נורא מה כאילו במשמעות שלו, כי באמת אחרי תגל היה אחרי הר סיני, ואיך זה משפטים.
אתה מלמד זכות. יכול להיות. מצד שני, יש לך את ירושלים. זה ליד הר סיני, זה ליד ירושלים.
יש פסוק ממש מקביל עם ההוויה הסחג.
עכשיו, רק שנייה, לא גמרנו. וזה ש... זה שבאמת, לא כמו את התיאור פה, חוזר אליך, כי זה שאהרון, זה ברור שאהרון תופס את עצמו כבונה משכן. אבל אהרון לא חשב שהוא משכן אלטרנטיבי, אלא כמו שנבין עוד רגע, בעזרת השם, אהרון מבין שהוא בונה את הבסיס. זאת אומרת, הוא כאילו אומר להם, אוקיי, בואו נבנה את הבסיס. ויאמר, וירא אהרון, שמה זה וירא, זה פסוק מאוד מסתורי, יש לזה דרשות, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג להשם מחר. וכשאומרים יוד כבב כה, זה יוד כבב כה. זה האל הנסתר שהתגלה במעמד הר סיני, ואמר אנוכי השם. חג להשם, מחר. זאת אומרת שהוא בעצם בונה על זה, שכמו שגם רש"י כותב, המדרשים כותבים, כולנו גדלנו על זה, שהוא ציפה שמשה יבוא, ומשה יבנה על גבי מקדש העגל, שמקדש העגל הוא קומה א', על גבי מקדש העגל הוא יבנה את הקומה העליונה של מקדש העגל, וזה המקדש של מעלה שירד מחר עם משה. מה בעצם מה יהיה בקודש הקודש? ולכן עכשיו תבינו איך נפתח את הפרשה. הפרשייה הזאת, הרי הפסוק, ויתן אל משה כחל אותו לדבר איתו, אני לא יודע אם אתם עובדים פה עם תנכים או עם חומשים, או שאתם שומעים בעל פה, אבל אתם יכולים לראות שהפרשייה הזאת של חטא העגל, מתחילה, ויתן אל משה כחל אותו לדבר איתו, בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. למה צריך לכתוב את הפסוק הזה? משום שהפסוק, לא שאתם כתוב, ויתן אל משה כחל אותו לדבר איתו, מעריכים פה, למה? כי בעצם משה אמור לרדת...
בכוונה
לא לפרק אחר? מה? מה זה קשור פרק אחר? זו חלוקה מאוחרת שנכתבה על ידי נוצרים לצורך ויכוחים יהודים בשנת בערך 1000 ומשהו לספירה. זה לא קדוש, אבל הפרשיות קדושות. ורואים שה... הפסוק הראשון כביכול אומר, יש כאן איזושהי תוכנית על של מקדש, כמו שראינו פרשת תרומה, תצווה, הרי פרשת תרומה תצווה, והראשון של פרשת כי תישא, זה מהלך אחד של, של, של משה בהר, ואז אני הולך לפי שיטת הרמב"ן, שיש מוקדם ויש מאוחר, וזה הסדר, ואז שימו לב טוב, כאן בעצם, פרשיית העגל פותחת בפסוק שאומר משה אמור להוריד את לוחות העדות. איפה לוחות העדות שהם כתובים באצבע אלוהים, שיש בהם אותיות, איפה הם נמצאים? אמורים להימצא בסופו של דבר בתוך קודש הקודשים, והם אמורים להיות בתוך ארון הברית שמעליו הכפורת שמעליה הקרובים. והנה עם ישראל שמחכה למשה ולא מקבל את הלוחות האלה, ולא מקבל את המקדש, המקדש הנסתר והגבוה, במקום לקבל את המקדש הנסתר והגבוה, הוא תובע מקדש אלטרנטיבי, אהרון בונה אותו, כשאהרון מצפה, אהרון מצפה בכל כוחו, אהרון בונה מקדש לפי הבנתו שהמקדש הזה שיבנה עכשיו הוא יהיה מקדש בסיסי, מלשון הבסיס שעליו ישכון המקדש הגדול והנורא והנשגב שמשה אבי מחר, ולכן בעצם אהרון מצפה, אם עכשיו אני אכתוב את הפרשה, לא כפי שהיא נכתבה, אלא כפי ציפייתו של אהרון, אם אני אכנס לחזון של אהרון, אז וירא אהרון, ויבן מזבח, ויקרא אהרון, ויאמר חג להשם מחר, ויקום אהרון, ויאסוף את העם, ויראו את העגל, ויראו את משה יורד, ויבן משה על העגל, את אהרון, ככה היה צריך להיות כתוב כביכול. אבל כל זה לא קרה, אלא המציאות הפתיעה את אהרון, ברכאות, ישכימו מחורת, ויעלו עולות, נשמע טוב. אחרי למי מעלים עולות? ליוד כה ואו כה. ויגישו שלמים, בסדר גמור, תמיד זה הסדר. עולה, שלמים, ויש שבעם לאכול בשתו, עוד בסדר, ויקומו לצחק. זאת אומרת, המקדש האלטרנטיבי לא מרים אותם לגובה, אלא מילה לצחק היא מילה מאוד מורכבת בתנך. אי אפשר להגיד שהמילה לצחק היא מילה שלילית תמיד. אבל היא מופיעה הרבה פעמים בהקשרים מאוד בעייתיים. לפעמים מאוד שלילית, ולפעמים זה הקשר מאוד 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 מורכב. איפה זה מופיע? זה מופיע למשל, ביצחק ורבקה, זה הפעם הכי מורכבת. בסוף נגיד על זה משהו. אבל זה מופיע, הם מופיעים, חז"ל אומרים.
ישמעאל.
שישמעאל מצחק. מופיע בהקשרים, רש"י מביא פה שזה בהקשרים של גילוי עריות, בהקשרים של שפיכות דמים. זאת אומרת, הייתה כאן איזושהי מסיבה חזקה מאוד, עם הרבה 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 עוצמות. גם מיניות אולי. גם אלימות. הרבה פעמים יש קשר בין מיניות לעבודה זרה. מכירים את הביטוי קדשה? מה פירוש קדשה? זה עבודה מינית שנעשתה ליד עבודות זרות. זאת אומרת, יש כאן, במקום שיהיה פה העלאה אל הנשגב, יש כאן בעצם איזשהו ירידה חזקה מאוד למטה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהמקדש של אהרון, קרא לו ככה, חס חלילה, המקדש של העגל, הוא לא הרים, אלא הוא הוריד. וצריך להבין עוד מה קרה פה. בואו נראה עוד משהו מעניין. בהמשך כתוב, יש כאן ביטוי מאוד קשה. פסוק כ"ה, כתוב בפרק ל"ד, בפסוק כ"ה כתוב, וירא משה את העם כי פרוע כי פרעו אהרון, וזה יהיה לשמצה בקמיהם, זה יעמוד להם כרועץ לשנאה. וירא משה את העם כי פרוע כי פרעו אהרון. מה פירוש המילה פרוע? המילה פרוע פירושו חשוף. כן? נכון. מורידים את ה... חושפים את השיער שלה. גם אם השיער שלה הוא או שהוא בתוך כיסוי ראש, או שהוא קשור בצמה, וכשפורעים אותו, פירושו שחושפים אותו. פרוע זה חשוף. אחת התכונות של המשכן, שהוא מאוד, של המשכן של העגל, שמשכן העגל הוא מאוד חשוף. וזה בניגוד מאוד גמור וחזק למשכן האמיתי של מקדש של מעלה. מה אנחנו רואים? מה אחד הקווים האופייניים למקדש של משה, למשכן של משה, האסתר, ההסתרה. יש לך שם חדר לפנים מחדר, הכל מלא בכיסויים. זאת אומרת, יש לך קודש הקודשים, ואחר כך יש פרוכת שמבדילה, ואחר כך יש קודש, ואחריו יש עוד פרוכת. וכל הקומפלקס הזה הוא מורכב מקרשים, שעליהם יש ארבע שכבות של יריות. יריות המשכן, שהן בעצם מאוד קדושות, צבעוניות, מלאות הדר, אבל מכוסות ביריות עיזים שחורות, שמכוסים באורות דחשים. ואורות אלים מאוד דמים, ואורות חשים, שמחלוקת כמה כיסויים. וכל זה נמצא בתוך חצר, שהיא סגורה ביריעות המשכן. זאת אומרת, אחת התכונות, ואפילו יש כזה ביטוי, מי שלומד ככה היטב את המעשה המשכן, את רשי, אז היריעות המשכן הגיעו קדימה והיו חושפות, אז כתוב שקיפלו אותם וסגרו אותם ככלה, רשי כותב שם ככלה צנועה. זאת אומרת, אחד היסודות של המשכן זה שהמשכן בנוי כמדרגות. הוא סגור, וכשאתה נכנס אתה עומד מול חצר עם מזבח, ולא כך פשוט להתקרב מעבר למזבח, ושוב מקום סגור, ושוב מקום קדוש, אבל מאחוריו יש מקום יותר סגור. ושימו לב שהמנורה מהירה, איזה חושפת, אבל איך אני חושפת, איך אני מהירה? רק בחדר החיצוני יותר. אבל בתוך קודש הקודשים, זה מקום שהוא גם חשוך. זאת אומרת, יש כאן בעצם, גם כשאתה נכנס לשם, אתה נכנס למקום עם חושך. שלא נדבר על הקטורת עצמה, שנמצאת מאחורי הפרוכת, שגם היא נותנת איזשהו ענן, שסוגר את הכל. זה עוד נושא שקשור לפה. אז בעצם, המשכן של משה הוא משכן, שיש בו המון המון המון, תחושה שאתה נמצא במקום ויש משהו מעבר אליך שאתה בעצם עוד לא הגעת אליו. לעומת את המשכן של אהרון, לא רוצה, אסור להגיד של אהרון, המשכן של העגל, זה בעצם משכן מאוד חשוף, כי פרוע הוא, כי פרוע אהרון. זאת אומרת, יש דמות שהיא נמצאת בחוץ, אין סביבה שום כיסוי, והמזבח נבנה לפניה, והעם כאיש אחד משקיעים, ואין שם שום מעפלה למקום הסתר. עכשיו אני אבוא ונשאל את השאלה הפשוטה, מהי הדמות הזאת של העגל? דרך אגב, יש כאן משהו קצת מסתורי. בתיאור של כדי שנבין יותר מה זה המשכן, זה צריך להבין מה זה דמות העגל. בתיאור של המשכן שנבנה, של המקדש העגל, אז כתוב, ויקח מידם את הנזמים, ויעצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. אז אהרון מתואר כיוצר יצירה במו ידיו. הפסוק המסתורי, שכשאהרון מסביר מה קרה, אז הוא לא אומר ככה, הוא אומר, ואשליחהו באש, ויצא העגל הזה. שאלה מאוד גדולה, מה הכוונה? אפשר להגיד לפי המדרשים שהוא לא הרבה משהו ניסי. אפשר להגיד שזה סתם משהו ניסי, שעצה משהו ניסי במובן.
שחרטומים של הערב רב, היו שם חרטומים מצרים.
כן, אז זאת אומרת, צריך, בואו נקרב את זה להבנה. אם נאחד את שני הפסוקים, אז נבוא ונאמר שאהרון יוצר משהו שהוא מודע שיש כזה משהו אמיתי באיזשהו עולם עליון, שאפילו אתה אומר, החרטומים מכירים משהו כזה, וכשיוצא משהו, זה משהו שיש פה אלמנט מיסטי, קשה לנו בדיוק להבין את זה בצורה עמוקה, אבל בצורה ברורה לנו, אבל יש כאן איזשהו יסוד מיסטי, זה לא רק וגם סתם, וגם בלי הפסוק הזה, מה פתאום ליצור את העגל הזה? אז כאן אנחנו צריכים דברים שכותב הרמב"ן, המלבים, גם שמעתים מהרב מעידן, הנושא של השור הוא נושא מרכזי בדמויות של המרכבה בספר יחזקאל. עכשיו אני רוצה להזכיר לנו שלפני שמשה עלה לראש הר סיני, למשל, צדקת, את הכיור במקדש שלמה החזיקו 12 שברים. כן?
זה גם מזה?
נכון. וגם תסתכלו בפסוק של שבסוף פרשת משפטים, שמתואר שם סיומו של מעמד הר סיני, לפי הפשט, לפי שפירש רמב"ן, לפי רש"י זה היה לפני מעמד הר סיני, ושם מתואר מה, איזשהו טקס. ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו, 70 מזקני ישראל. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו. יש כאן איזשהו מצווה, שלא משנה מההקשר שלה, שמשה וזקני העם, ביניהם גם אהרון, ייגשו קרוב אל השכינה. ומה הם יראו? ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים זקני ישראל, פרק כ"ד, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. ויוכלו, אני מדייק לפסוקים קשים, ויחזו את האלוהים, ויוכלו וישתו. א', זה נורא מעניין, שכתוב כאן, אכילה ושתייה לצד ויחזו את האלוהים. האכילה והשתייה שם נדרשים לחיוב ולשלילה, בחז"ל. אבל אני מציין את זה רק כעובדה. הם עולים לראות מראות אלוקים, מראה של גילוי שכינה, מראה שנוכח המראה הזה, הם הרשו לעצמם לאכול ולשתות. ומה הם ראו? כתוב, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אני מתעלם שנייה אחת מה זה לבנת הספיר, ומה זה עצם השמיים לתואר. אני מתעלם מהמראה הזה. אני מתרכז רק במושג אחד. הם ראו את תחת רגליו של אלוהי ישראל. לאלוהי ישראל יש רגליים. הם ראו את תחת רגליו. בדיוק. בספר יחזקאל, שמתארים לנו, כשיחזקאל מתאר לנו מראות אלוקים, מראות מרכבה, שהם מראות סודיים של גילוי השם, שאנחנו לא מבינים, ואנחנו מבינים שזה בעצם חזיונות שכינה. אז יחזקאל כתוב שהוא רואה...
זה פרק?
פרק א', פרק שמעשה מרכבה, כן? אז כתוב שהוא רואה חיות. ולא משנה אם זה חיות או אדם בדמות חיות, לא ניכנס למראות האלה בדיוק. אבל כתוב שיש להם כנפיים, אבל יש להם גם רגליים. ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל. ואחר כך כתוב, ודמות פניהם, שזה מין אדם, אדם בעל חיים, פני אדם, פני אריה, פני שור, בשמאל. אנחנו רואים שבמראות המרכבה, יש גם פני שור בצד שמאל, אחד, ומאידך אנחנו רואים שם רגליים של כל החיות, כל החיות, לא רק השור, של כף רגליהם ככף רגל עגל. ולפי זה יורשה לנו להגיד, כך אומר הרב מידן, שבאותו חזיון שכינה הם כנראה רואים מראות אלוקים שנקשרים לעגל ולשור. וליתר דיוק לעגל, כי לא, הם לא ראו אולי את החלק העילאי, הם ראו רק את החלק התחתי, והם בעצם זכו לראות משהו שהתקשר להם אל העגל. עכשיו אני רוצה שנייה אחת...
מי זה להם? לאהרון?
לאהרון?
שבעים עסקנים.
עם ישראל לא, לא, לאהרון. לכן אנחנו מדברים פה על אהרון, שכו זה ש...
אהרון זה ש...
נדב ואביהו.
עם ישראל.
כולם.
כן. נדב ואביהו.
ושמעסקים.
עכשיו, עם ישראל לא עלה בעלייה הזאת, אבל עם ישראל גם זכה לגילוי השכינה בהר סיני, וכנראה שבאותו גילוי שכינה, אז עם ישראל חווה חוויות פחות בהירות מאשר אהרון, אבל, ואהרון שהוא נביא והוא איש אלוקים, אז הוא כמובן, עכשיו בואו נדבר שנייה אחת על אהרון. אהרון, תכף אני רוצה להבהיר בדיוק יותר על העגל. לפני כן אני רוצה שנייה אחת להיכנס לדמותו של אהרון. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח את משה, הוא רוצה שמשה ישלח לבד. אבל משה התעקש, והקדוש ברוך הוא צרף לו את אהרון. כשהוא צרף לו את אהרון, כתוב שחרה אפו של השם. כלומר, אם אני חוזר לספר שמות, לפרשת שמות, אז כתוב שם ש... ויחרף השם במשה, ויאמר אלו אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, וגם אני יוצא לקראתך וחייך ושמח בליבו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז הגאולה תהיה גם על ידי אהרון. וכתוב שכל מקום שיש חרון אף, יש לזה תוצאות. אין דבר כזה, השם חורי הפה, זה ביטוי רוחני להשם שלו. חורי הפה של השם פירושו שמשהו משתנה במציאות, בעקבות חרון אף. מה שהשתנה? הוא אומר שלח נא ביד תשלח. הוא לא אומר דווקא אהרון, כן. ובעצם, בזה שאהרון מצטרף לגאולה, אז זה אומר שהגאולה תהיה יותר מחוברת לעם ישראל. אהרון הוא נביא לפי הזוהר הקדוש. משה הוא שושבינה דה מלכה. משה הוא, לתדע, חתן וכלה, יש את החבר של החתן, את החבר של הכלה. נכון? אני רואה שאתם מתחתנים, אז אתם מזמינים ביום החתונה הרבה חברים להצטלם אתכם לפני, להצטלם אתכם לפניכם. רואים חבורה של חברים של החתן בדרך החתונה. זה נקרא שושבין של החתן. אז משה הוא שושבינה דה מלכה. ואהרון הוא שושבינה דה מטרוניתא של הכלה. זאת אומרת, אני מאוד הזדהיתי פעם עם הגדרה יפה של הרב יהושע שפירא, שהרבי מלובביץ' היה שושבינה דה מלכה, והרב קוק שושבינה דה מטרוניתא. זאת אומרת, אני אגיד לכם את זה, אבל זה, כשאני אומר לך מה שאני אומר עכשיו, צריכים להבין את זה בצורה יותר גדולה, אבל אני אגיד לכם את זה בערך. התפקיד, הרבי מלובביץ' בא לספר לעם ישראל כמה השם יפה. כמה מצוות הן יפות, כמה השם יפה. והרב הוא בא לספר לקדוש ברוך הוא כמה כנסת ישראל יפה. תחשבו על זה ותראו שזה מאוד... טוב, אז אהרון בעצם, גם אחר כך כשאהרון מקבל השראה נבואית, זה בא דרך האבנים של החושן שכתובים עליהם השמות של עם ישראל. זאת אומרת, הוא בעצם חי את ה... את הרוח הנבואית שיש בתוך עם ישראל, מכוחה הוא בא. משה בא כאילו משמי השמיים. משה דרך אגב הוא גם יותר מחובר לכל העולם. לא נכנס לזה. אהרון הוא יותר בא בשם ישראל. הוא מקבל את הרוח, ולכן מראש הוא חי יותר את החיבור של השם למטה. טוב, אחרי שאמרנו את זה על אהרון, בואו נחזור שנייה אחת לעגל. מי סמלו שור מבין בני ישראל? יוסף. זאת אומרת... נכון, עלה. עלה שור. כדי להעלות את ארונו של יוסף אמרו עלה שור. אבל זה המדרש. נתחיל מהפסוקים שנאמרו על יוסף. שנאמר עליו, בכור שורו. זה נאמר בעצם, שמעת בלבל עם הברכות של יעקב ושל משה. ובמחות של יעקב כתוב, לא, זה במחות של, במחות של משה. אז בכור שורו אדר לו וקרני נאם קרנה. זאת אומרת שיוסף קשור להתגלות האלוקית בדמות השור. משה, יוסף הוא מרכבה אל יוסף, וכוחו של יוסף, ואישיותו של יוסף, ובעצם מרכבה הוא מרכבה לדמות של השור שבמרכבה. הוא חי את הגילוי האלוקי שקשור אל השור ואל העגל וכו'. ועכשיו אנחנו מתחילים להבין, זה קשור למשיח בן יוסף. אז עכשיו מובן לנו שירובעם, שמורד בירושלים, שמורד במשיח בן דוד, שמורד בשבט יהודה בירושלים, במשיחיותו של דוד, אז הוא יותר מתחבר אל הדמות של הדמות של יוסף כמובן, כי ירובעם הוא משבט אפרים.
זה גם בית אל.
והוא בונה את המקדש בבית אל, כי הוא בעצם אומר לשלמה המלך, מה אתה בונה מקדש בירושלים? מי זאת ירושלים? בסוגריים, ירובעם לא קונה את המדרשים של חז"ל שירושלים קפצה לבית אל. ירובעם קרא את הפשט. בית אל זה בית אל. בית אל זה מקדש יעקב אבינו. את מי יעקב אהב יותר? את רחל או את לאה? את רחל. זאת אומרת שיעקב, ולכן גם יעקב כשהוא, טוב, לא משנה, יעקב אוהב יותר את רחל. מה ההבדל בין רחל ללאה בשמות, במינוחים?
רחל גם יותר את יוסף.
הוא ממילא יותר את יוסף, בבואה של אמו. ומה ההבדל בשם? רחל זה כמובן בעל חיים, כבשה, זה הצום. ורחל, היינו בדיבורים שלנו על רחל ולאה, רחל שהיא מתוארת בגופה, שהיא יפה תואר ויפת מראה. ולאה, לאה זה מלשון צמאה. לאות זה עייפות, אבל עייפות בתנ"ך פירושה, יש לו כל מיני קשרים. לפעמים יגיעה ולאות פירושו צמאון. זאת אומרת, צמאון היא רצתה, דיברנו, היא רצתה את קרבת יעקב. לעומת זאת, רחל רצתה בנים, שזה למטה. היא שואפת אל למעלה, אל השמיים, ורחל שואפת למטה. בואו שני אחת נזרוק שני אחת את ההבדל בין חטא המרגלים לחטא העגל. חטא המרגלים, וזה יצרף אותנו לתמונה הזאת. חטא המרגלים וחטא העגל הם חטאים הפוכים. לפי הזוהר, בתקופת המדבר, עם ישראל שרוי בפרצוף לאה. כי מה זה בתקופת המדבר? אנחנו חיים בתוך ענני הכבוד. אנחנו בתקופת המדבר כולנו חיים אלוהיים מאוד, רוחניים מאוד, אלוהיים מאוד. להיות ניזון מאמן ולהיות, זה אומר שאתה בעצם חי מדרגה של קרבה גדולה אל הנשמתיות של החיים, לפנימיות של החיים, לסוד של החיים. והמרגלים אומרים, אנחנו בתוך עולמה של לאה איננו חפצים להיכנס אל עולמות החול של ארץ כנען, להיוולד, לצאת מהמלאך שמלמדו תורה, לצאת מהרחם האלוקית הזאת, ופשוט להיוולד אל מקום מרוסק, שבור, קיום כל כך עזוב, ולהתחיל להתעסק עם הבנייה ועם היצירה החומרית, ולכן החטא של המרגלים זה הרצון להישאר בתוך אלוקים, ולא לרדת אל הארץ. חטא העגל, אנחנו מתחילים להבין שהוא בדיוק הפוך. זה לא לחכות למקדש השמימי, הסודי והנסתר שיבוא מחר, עם לוחות, ששם אין רק את הקרובים, אלא הכנפי הקרובים פורסי כנפיים למעלה, והשכינה מדברת מבין הקרובים, אלא זה להסתפק בדמות של הקרוב. יש אומרים שקרוב זה בצורת עגל, לא כולם מסכימים שזה היה פני תינוק וכמו שזה. לא, זה לא מפורש, זה משנה. אלא אנחנו בעצם מסתפקים בדמות מסוימת שהתחילה להתגלות, מסתפקים בתחתית, וממילא אנחנו בעצם, איך אומרים להפוך דבר לאלוהי? מה ההילים? עושים משהו לאלוהה. כלומר, הופכים, זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים את אלוקים למטה, אבל בלי החיבור אל השורש. ואז מה שקורה מזה, במקום שיהיה פה תהליך שלוקח אותך צעד אחרי צעד אל העליונות, אתה בעצם מגמד את כל הרוחניות אל הכאן, ואתה לא יודע להיות צמא, כמו לאה. אתה נשאר למטה בעגל. עכשיו, העגל קשור כמובן אל המושג של העיגול, שהוא מושג יותר של, בניגוד לאדם, שהוא קו ישר, בעלי החיים, הם, יש להם יותר את התכונה של ההתעגלות, הם קשורים יותר לעיגולים. זאת אומרת, יש כאן בעצם איזשהו קידוש של העולם הזהיות, שזה המטרה שלנו, זה המטרה של יוסף, זה המטרה של רחל. אבל כשזה לא מחובר ללאה מספיק טוב, אז בעצם אתה הופך את המיניות לקדושה, עם כל האנרגיות שיש שם, בלי לחשוב שזה חלק מסיפור שלם, וזה רק התחלה, אבל יקומו לצחק. זאת אומרת, משכן אלטרנטיבי לירושלים, הוא לא בעצם הוביל אותך לפני ולפנים, אלא מה שנקרא, הוא מזרים אותך החוצה, וזה בעצם הכאב של חטא העגל. זאת אומרת, בחטא העגל עם ישראל מעדיף רוחניות רדודה שדרכה אפשר לצחק, במקום צמאון והעפלה שדורשים תמיד גובה וטיפוס. וזה זה בעצם חטא, כמו שאמרנו, נצחי של עשרת השבטים, של ממלכת אפרים, שהם בעצם חסמו את הדרך לירושלים. עכשיו, אפשר להגיד, תכף אנחנו נראה חזור אומר את זה, אפשר להגיד ש... למה אמרתי שחטא העגל וחטא המרגלים הפוכים? כי חטא המרגלים זה... חטא המרגלים הוא חטא שיותר מתאים לעם ישראל. הוא יותר ישראלי. עם ישראל בעצם תמיד מפחד ללכת אל החומר, אל החול. כי טוב לו בקדושה הרוחנית. Okay? כמו שאנחנו יודעים, כמה שהציונות לא סחפה את עולם התורה. החטא העגל זה משהו נורא כואב, שעם ישראל בעצם מוותר על ההפלה הרוחנית. זאת אומרת, מוותר על סתרי התורה.
מעבר לזה, אני מרגיש שהוא מוותר גם על התורה עצמה. המעמד של ברית ההגנות שמשה רבנו עושה מול המעמד הזה, בני ישראל בעצם מנסים לשחזר את המעמד. ממש בצורה דומה, יש מסבח ומול ההר וכל הדברים האלה. והטריגר לעגל זה משה האיש, אשר אלינו מארץ מצרים, לידנו מה היה לו. וגם כשאהרון מדבר עם משה, הוא אומר את אותו הדבר. הוא אומר... כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לידנו מה היה לו. כלומר, מנסים לשחזר את אותו מהלך, שאנחנו רואים עגל ואנחנו אוכלים ושותים, גם בממד הראשון אצילי בני ישראל אוכלים, וגם כשהם בונים את העגל הם אוכלים ושותים ומצחקים. הם מנסים לשחזר את המעמד, אבל בעצם בלי משה האיש. הם מקבלים במקום משה את הארון, ובמקום המראה של העגל, עגל ממש, ובמקום משה שמקריא להם את התורה, במעמד של העגל אין הקראת תורה. כלומר, מעבר הביטור עליה וקבלת רחל, גם את התורה הפיזית הם מבטרים להם, משאירים רק את העגל החומרים ורק את הציבור.
אז ההשוואה הזאת היא שוואה מרתקת מאוד, היא מאוד מחזקת מה שאנחנו אומרים. יש כאן בעצם ויתור על, אני קורא לזה סתרי האמונה, כלומר, כי אני רוצה להשליך את זה אלינו. זאת אומרת, יש כאן כביכול איזשהו הסתפקות במועט. כי אני חושב שיש פה תורה, יש פה תורה של אהרון. יש פה תורה של רגלי המרכבה. אבל יש פה, אהרון ציפה שזה יהיה קומה ראשונה, ותיבנה הקומה השנייה. אבל יש, היה כאן ויתור, היה כאן הסתפקות בקומה הראשונה. זאת אומרת, חטא העגל יוצר תביעה נצחית מעם ישראל לדורות עולם, ללמוד סתרי קבלה וסתרי אמונה. וכל, ובעצם צריך, וזה, לפעמים אנחנו משנים את עצמנו, הרבה פעמים אנשים לא יודעים, בתורה אחד היצורים הכי חמורים זה עבודה זרה. וכל אדם מודרני בין ימינו שקורא את התורה, הוא אומר, טוב, זה פסה, כן, כל מיני, אנחנו מנסים כך, נורא כיף לנו לשמוע, לראות איזה, בארכיאולוגיה, דמויות של צלמיות מזה, שתראו, כן, על זה התורה מדברת. ובעצם זה הופך את העיקר התורה לא רלוונטית בעינינו, אז זה לא ככה. כאשר אנחנו לא מתאמצים ללמוד סתרי תורה, זה העבודה, זה מקביל לעבודה זרה של פעם. אבל זה יותר חזק אצלם, כי אצלם הייתה רוחניות, כי היה להם מיסטיקה בחיים, כי הם ראו, כי הייתה נוחות אלוקית בעולם. אז אצלם זה היה להרגיש את הרוחניות של הבריות, אם זה של הדמויות, של הכבשים, של השמש, של הירח, ולהתמכר אליהם בלי לשאת עיניים ולראות, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. וכאן נכנס הזוהר המפורסם, הקדוש והיקר מפז של חטא העגל. בהקדמת הזוהר, זה מאוד מפורסם, אבל לפני המון שנים היה יהודי שהיה רבה של רחובות, והיה ראש של ראשונים, חלוץ וחלוצים, להביא את תורת הרב קוק לעם ישראל, בעידן שאף אחד לא דיבר את זה כמעט, הוא נפטר לפני מיליון שנה, וקראו לו רב אלימלך בר שאול. כן? והוא נפטר בגיל צעיר, בגיל שנות ה-50, אם הוא היה חי היום, הוא היה ממנהיגי הציבור התורני הציוני, אין ספק, כבר אז ראו בו כתובת, אבל זה לא נפטר מאוד צעיר. אז יש לו, הוא היה מדבר ברדיו, השיחות שלו כונסו לספר מן הבאר, הוא למד אצל הרב קוק ובישיבות ליטה, ובאמת נפלא. אז אני מציע לקרוא את התורה שלו לפרשת יתרו, ומצטט את ספר הזוהר ומסביר אותו אחרי זה בצורה מקסימה. אז רק נקרא לכם טיפה את הזוהר, אני באמת ממליץ שיעורי בית, כן? ממליץ לקרוא את זה. שם הכותרת היא עמידה רוחנית שסופה מדרון. עמידה רוחנית שסופה מדרון. סומרו מנכם ורום מברא אלה, אמר רבי שמעון, זה תרגום. רע זה לא נתגלה, מלבד יום אחד שהייתי על חוף הים, הוא בא אליהו ואמר לי, רבי, ידעת מה הוא מי ברא אלה? אני מדלג. בשעה שהסתום מכל סתומים חפץ יתגלות, תרגום. קשה לתרגם את הזוהר, זה כמו שאנשים שיודעים יידיש, באים לספר בדיחה ביידיש, והם תשים לתרגם אותה, הם ממש מתעצבנים. הם אומרים שאי אפשר לתרגם יידיש בעברית. אז גם זוהר, זה ממש אי אפשר לתרגם זוהר. בשעה שהסתום מכל סתומים חפץ יתגלות, עשה בראשונה נקודה אחת, וזה עלה להיות מחשבה. צייר בכל ציורים, חקק בכל חקיקות, וחקק בתוך המאור הקדוש הסתום, חקיקת ציור סתום אחד, קודש קודשים, בניין עמוק היוצא מתוך מחשבה ונקרא מי. ראשית הבניין, קיים ולא קיים, עמוק וסתום בשמו, לא נקרא אלא מי. חפץ התגלות ולהיקרא בשם, ונתלבש בלבוש יקר מאיר, וברא אלה, ועלה אלה בשם. התחברו האותיות אלו באלו, ונשלם השם אלוהים. השם אלוהים מורכב משני השמות, מי ואלה. ועד שלא ברא אלה, לא עלה אלוהים בשם. ואותם שחטאו בעגל, אומר הזוהר, על רז שלנו, בסוד הזה הם חטאו, שהם לא הבינו אותו. והם אמרו, אלה אלוהיך ישראל. זה הכוח של יוסף. הכרתי להגיד לכם, ששור מבטא תמיד את העוצמה של העולם הזה. רוב תבועות בכוח שור. השור זה בהמת החרישה שיודעת לפתח את האדמה ולחשוף את הכוחות העזים שיש בתוך האדמה, ברכת האדמה, כמו הברכות של יוסף שם. זה כאילו עוצמת העולם הזה. זה משיח בן יוסף. זאת אומרת, בלשונו של הרב בר שאול, מי ואלה צמודים? מי בא בראשונה ואחר כך אלה? מי מציין התנוצצות ראשונה והכל עדיין סתום וחתום, נקודה, שאלה? מי זה מקום שמזמין אותך? יש משהו מעבר, כן? מי זה לשון יחיד? מי? והמי זה תמיד מישהו שנמצא מעבר והוא אחד יחיד. אלה זה הפוך מהמילה מי, כי אלה זה גם רבים לעומת יחיד, וזה גם פה, כאן, שאתה יכול להצביע. וזה המבנה של המקדש. המקדש הוא מקדש מזמין אל הסוד. וגם אחר כך אנחנו נראה, הרי מה קורה כתוצאה מחטא העגל? נוצרת הבדלה של בני לוי. זאת אומרת, יש פתאום בני לוי התפקיד שלהם להיות השוערים. כלומר, קודם כל כבר הקדושה מתכנסת לא כדי לדחות אותנו, אלא כדי לפתות אותנו לבוא אל הסוד. ולא לחשוב שהעולם הוא נטול סוד. כן? זאת אומרת, חטא העגל זה חטא שבו אתה כאילו לוקח מספריים ומנתק את את השורש, ואז יכול להיות שיש לך הרבה רוחניות, כי השורש נתן כבר חיים לענפים, אבל אתה מחזיק בענף שכבר לא מחובר השורש, שכבר לא יזכה לעוד, וזה בעצם, מכאן מתחילה העבודה זרה. בסופו של דבר עבודה זרה תמיד פירושה שאדם משתחווה, כמו שאומר הנביא ישעיהו, למעשה ידיו ישתחוו. שאדם משתחווה למה שהוא בורא, והוא לא בעצם מתבטא ללמי. זה שורש העבודה זרה. כן, דרך אגב, ואז מה קורה בירושלים? בירושלים אנחנו עולים לרגל. אני צריך להיות עולים ברגל, וגם אכפת לי שעולים ברגל, אפשר להגיד שעולים באוטו, אלה ברכב ואלה בסוסים, אלא עולים לרגל, כי ירושלים עולים אל הרגל, ומשם מטפסים. כמו שכתוב, שמחתי ואמרו לי, בית השם נלך, עומדות רוקדנו בשעריך ירושלים, ירושלים זה רק שער, עומדות רוקדנו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה פה, כעיר שחוברה עלה יחדיו למעלה, ששם עלו שבטים. מה זה ששם עלו שבטים? שם בירושלים של מטה, מה קורה לשבטים? עלו שבטים. למה לא כתוב שלשם עלו שבטים? ששם בירושלים של מטה, עלו שבטים לירושלים של מעלה. זאת אומרת, הכל מודגש, עומדות היו רגלינו, זה רק רגל, ושעריך, זה רק שער, ומשם אנחנו עולים למעלה. ירושלים יכולה לגרום לעלייה, כי ירושלים זה התבטלות להשם. זה הבחינה של לאה. רחל ולאה חייבות להתחבר. יוסף ויהודה. וזה החטא הנצחי של ירובעם. זאת אומרת, אם אתה מתנתק מירושלים, אתה מתנתק מהצמאון אל השם. בחטא המרגלים לא רצינו לצאת מירושלים. כי במדבר כולנו היינו שכנים של המשכן. כולנו היינו ירושלמים. עכשיו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, אנחנו חיים במרחבי הארץ, שהיא באמת היא כוחו של יוסף, עשרת השבטים. אבל אנחנו מצווים כל הזמן לעשות הלוך ושוב אל ירושלים, וזה ניקח לעלות לרגל, שזה חגים, כמובן חגיגה. אנחנו כל הזמן הולכים ושבים לירושלים. אנחנו בעצם בירושלים, אנחנו הולכים ועולים בחזרה אל השורש, אל הסוד, וחוזרים, נמצאים כל הזמן ברצו ושוב. במשכן של הארון, משכן העגל, אין את הרצו ושוב. רק נמצאים למטה, אין שום רצו. הוא ממשיך ואומר, הפנימי הוא בבחינת מי? וגם כאשר נפקחת עין לראות משהו מאחורי הפרגוד, עדיין מה שלפני ולפנים הוא בלם ואסתר. מי? לאין שיעור. אין אלה בלי מי. אין גילוי שלא ישיר כיסוי. ומי שזכה לגילוי של אלה, אסור לו לשכוח אפילו לרגע קט, כי המי מלווה הוא תמיד. המי כרוך בעצם הגילוי של אלה. כי ההישגים של אלה אינם מוחלטים על היחסיים. ואז הוא אומר, ואם שזכה לאלה יעלה על דעתו שאלה שלו הם בלי מי, עומדו על סף סכנה נוראה. אלה שלו הופכים להיות משהו מעוגל מכל צד. זה העיגול של העגל. הגדרה קפואה. והוא ממשיך ואומר, כן, דווקא הם שהם ראו צורות, הם לא ראו את מה שראה אהרון באותו בירור, אבל הם גם הרגישו את ההרגשות, כשהוא עשה את העגל, הם הרגישו שזה בעצם דז'וו למעמד הר סיני. הם מרגישים שהם סוף סוף זוכים לנוכחות של משה, בדרך כלשהי, כי משה לא נמצא, אבל לפחות משהו מהארומה הרוחנית של הר סיני נמצא פה. אור גדול הפך לצל קודר. ואז הוא מביא מדרש מקסים, מפסיק תרבתי. אמר הקדוש ברוך הוא, היה מבדיל ביני ובין עבודה זרה, שעבודה זרה נקראת מים מכונסים. עבודה זרה זה גב. נכון? מאוד כיף עכשיו לקפוץ לגב. כל צלול. מה יקרה בגב בעוד חצי שנה? כי נכתיב אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות. בורות נשברים שלא יאכלו המים. האמונה הטהורה, אומר הרב בר שאול, היא הצמדות בלב ובנפש למקור מים חיים. כי אייל תהרוג על אפיקי מים. כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. זה דוד המלך שהוא שורש לאה. ישמח לב מבקשי השם. וכל המידה הרוחנית היא סכר בזרם החיים של האמונה. ואז הוא ממשיך. הוא קושר את זה גם לדבקות במשה, שמשה הוא דמות חיה. צדיק, דבקות בצדיק, כן, העגל מחליף את המשכן, והעגל מחליף את משה. דבות, הדבקות בצדיק, אם הוא צדיק שבטל אל השם, היא דבקות במישהו שהוא גם כן, לא משהו מעוגל, הוא שר אל הזה. מעיין מפקה מן המקור, מתמיד בנביאה, שופע מים חיים, מעניק ברכת יצירה. מעיין אינו מתיישן עולמית. וגם אם ימיו כימי בראשית, הרי הוא חדש כמו תחילת בריאתו. תורה יפה של הרב בר שאול, שבעקבות ספר הזוהר, בעקבות קריאת פשט הפרשות. דיברתי על העונש, בזה אני אסיים. באמת מה העונש? העונש הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עוזב אתכם. הוא שולח לנו כל מיני מלאכים ושליחים, והוא אומר לנו, כדאי לכם. כדאי לכם להישאר עם כל מיני נציגויות שלי נמוכות, כי אתם פשוט התרחקתם ממני, בעגל. זאת אומרת, אמרתי לכם שהעונש מקביל לחטא. דור המדבר לא רוצו להיכנס לארץ ישראל, ואמרו להם, תפדל, לא תיכנסו לארץ ישראל. זאת אומרת, העונש הוא שיקוף של דור, אחותי העגל, היה להם קשה להפיל לדבקות האלוקית של סתרי האמונה, סתרי התורה, לנוחות האלוקית היותר אמיתית, אז הקדוש ברוך הוא אומר נכון, אז אנחנו רחוקים. אבל משה רבנו לא ויתר. משה רבנו נלחם פה, וזה אחד הדברים מרתקים בפרשה. יש כאן בפרשה תהליך מדהים, שמשה לא מוותר, יש כאן ממש, זה כמו מסע ומתן פוליטי בתקופה שלנו. נכנסים ויוצאים ועוד פעם חוזרים, וזה משה רבנו חוזר, זה טק, 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 טק. הוא לא מוותר, אימן פניך עולים, אל תעלינו מזה. אז הקדוש ברוך הוא כל פעם, הקדוש ברוך הוא זורק, והקדוש ברוך הוא כאילו מוותר על ההתחלה הקשה, שהקדוש ברוך הוא אמר, אין קשר. ונותן לו פעם את הקשר, לא פעם את הקשר, לא פעם את הקשר. וברור לנו שלפי הקבלה, חטא העגל זה כמו חטא צדת. זה החטאים שבעצם הם התשתית של כל הנפילה בעולם, זה לא איזה חטא נקודתי. אבל אנחנו יודעים שכל דבר עתיד לחזור. חלק מהחזרה פה זה הפסוק המסתורי של אוהלו של משה. טוב. שזה באמת מסיים, משה ייקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. זאת אומרת, כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. זאת אומרת, משה רבנו יוצא ריחוק שתפקידו, סתרי תורה נהיות יותר בסתר, כדי לתקן את ה... את המהלך של חוסר הצמאון. גם מעמד הר סיני השני, של לוחות שניים, הוא יהיה יותר נסתר, כדי, לתקן את הצורך האמיתי, ולהתקרב בצורה יותר גדולה. כאילו מעמד הר סיני הראשון היה יותר מדי חשוף, ולכן הוא ירד יותר מדי למטה מבחינת הקבלה של העם. מילה אחת לסיום. אני בעיניי זה לא משנה אם עם ישראל עבד עבודה זרה, כי ברגע שאתה, כן, תמיד, ידוע שתמיד אומרים שיש מחלוקת בין הקדמונים, האם כמו הכוזרי והרמב"ן שהם עבדו את השם דרך מוחש, או שהם עבדו עבודה זרה, זה לא משנה. זה בעצם תהליך אחד שמוליך לכל הדברים האלה. אבל מה שחשוב, אני חושב שמה שחשוב בחטא העגל, זה שלפעמים, וזה מאוד חשוב, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו אוהבים את המושג המסורתיות, אמונה פשוטה ואמונה תמימה ואמונה בלי להסתבך. ואני חושב שחטא העגל אומר לנו שזה לא נכון, אנחנו בעד אמונה תמימה, אנחנו בעד אמונה פשוטה, אבל לא צריך לחשוב שכל רזי הזוהר ורזי הקבלה זה רק איזה צימוק למי שירצה, וזה רק בעצם סתם ככה מי שמתעניין בפילוסופיה רוחנית, ויש כמה אנשים כאלה, תוכלו למצוא אותם בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה, יש כמה כאלה, אז זה מתאים להם ללמוד דברי קבלה, שזה עוד פילסוף רוחני. לא, חטא העגל אומר שאם לא נעסוק בסתרים, וזה בדיוק המשכן, המשכן הוא מלא, מלא מידות מדויקות, אמרתי לכם שכל מבנה המשכן רומז אל מראות אלוקים של כתבי הארי וכתבי הסוד והקבלה. לימוד הקבלה וההתעסקות איתה בצורה הראויה והאמיתית שמובילה לא לאלה אלוהיך אלא למי ברא אלה, אז הוא חייב להיות, ואי אפשר חלילה לחשוב שאפשר להיפרד מזה, כי אז בעצם אנחנו לא מבינים מהם החיים, מהו העולם, מה תפקידו, לשם נבראו הדברים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם, מישראל, מהאדם, מה סודו של השם.